שלום, אנחנו קוראים קטעים מתוך המקורות לציום יום השנה להסתלקותו של הרב יצחק לוריה, הארי הקדוש. ניתן למצוא את חומר הלימוד ולשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. שוב, אנחנו קוראים קטעים מן המקורות לציון יום השנה להסתלקותו של הרב יצחק לוריה, הארי הקדוש. קטע מספר 1. מתוך ספר עץ חיים, הקדמת מרחו על שאר ההקדמות. אין בכל דור ודור שלא נמצאו בו אנשים יחידי סגולה ששרתה עליהם רוח קודש, והיה אליהו הנביא ז"ל נגלה עליהם ומלמד אותם סתרי החוכמה הזאת. והנה בכל דור ודור הפליא חסדו איתנו, השם, ויאר לנו על ידי השרידים אשר השם קורא בכל דור ודור, וגם בדורנו זה, אלוקי הראשונים והאחרונים, לא ישבית גואל מישראל, ויקנה לארצו ויחמול על עמו, וישלח לנו עיר קדוש שירד לנו מהשמיים, הרב הגדול האלוקי, החסיד, מורי ורבי, יצחק לוריה אשכנזי, זיכרונו לחיי העולם הבא, מלא תורה כרימון, במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים ואגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה, בקי בשיחת אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים, מכיר בחוכמת הפרצוף הנזכר כרשבי, יודע בכל מעשה בני אדם שעשו ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם טרם יוציאום מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים האהובים בכל הארץ, ולמה שנגזר תמיד בשמיים, יודע בחוכמת הגלגול מי חדש ומי ישן, ואיפה האיש ההוא, באיזה מקום תלויה באדם העליון ובאדם הראשון התחתון, מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים, ומתעסק עמהם בחוכמת האמת. וכל החוכמות הנזכרים היו אצלו כמונחים בחיקו, בכל עת שירצה בלתי יצטרך להתבודד ולחקור עליהם. ועיני ראו ולא זר, דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ, מימי רשבי עליו השלום ועד הנה. וכל זה השיג מעצמו, על ידי חסידותו ופרישותו, אחרי התעסקו ימים ושנים רבים בספרים חדשים, גם ישנים, בחוכמה הזאת. ועליהם הוסיף חסידות ופרישות ותורה וקדושה. היא הביאתו לידי אליהו הנביא, שהיה נגלה אליו תמיד, ומדבר עמו פה אל פה, ולמדו זאת החוכמה.
נו, נדבר באמת מילים גדולות על המורה שלו, שבאמת היה גדול מאוד. ודאי שהארי השיג את הכל הבריאה עד פרט האחרון, גם לעומק, וגם לרוחב, ולא היה לו שום צורה או חלק מהבריאה שהייתה נסתרת ממנו. אפילו אלו שעוד לא ירדו מהשמיים, שהם נמצאים עדיין בחוסר תיקונים, הוא היה רואה את כל המציאות של הנשמה כבר כבר כנשמה המתוקנת, ובאמת הגובה שלו, גובה ההשגה שלו מאוד גדולה. אנחנו לא יכולים לדבר על זה בכלל, מי יותר או מי פחות. אנחנו זה לא מהרגלים שלנו, ממנהגים שלנו, שאנחנו מדברים, משווים, מקובלים ביניהם. כל אחד פועל בסגנון שלו מיוחד וכן הלאה. אבל הארי הוא היה בהיקפו של המציאות הרוחנית הגדול ביותר מכולם. הרבה אנשים כמו רשב"י ומשה ועוד השיגו בצורה אישית גמר התיקון, לא בפועל של כל המציאות, אבל מצדם עצמם. אבל ארי הוא, מפני שהוא היה בתפר בין ההתפתחות הגלותית שעבר עם ישראל מחורבן בית המקדשות האלה ולגאולה שלישית, גאולה שלמה, לבית מגדל, בית מקדש השלישי, לכן הוא באמת גילה את הכל. ולא היה גבול, כמו שאומר בעלי סולם בעוד מקומות, שלא היה, אצלו לא היה גבול להרגשת המערכת, להרגשת המציאות, למה שבורא עשה ואיך שזה עובד, כי זה הכל היה בו. זה כמו ששואלים אדם על משהו שהוא מכיר, שזה נמצא בו תמיד, הנתונים, הרגשות, החיים האלו, שהוא יכול להגיד מעצמו בצורה פשוטה. כן, לא צריך להוציא את זה עם השכל, עם הרגש, עם המאמצים וכל מיני הכנות. כך זה היה אצלו. הוא היה כולל בתוכו כל הבריאה, כן? כל המציאות. ובאמת, לכן השיטה שהוא גילה איך אנחנו מתקנים את עצמנו על ידי מאור המחזיר למוטף, ודרך הלימוד בספר עץ חיים ובעוד כתבים הנלווים לזה, זאת השיטה שעד היום הזה היא בתוקף, והיא כבר לא תוכל להתחלף עם שום דבר אחר. זאת אומרת, כמה שיבואו עוד דורות מקובלים, הם יצטרכו להיעזר בכתבי הארי או בעל הסולם, זה עוד יותר קרוב אליהם, וכתבי רבש. שאלות? כן.
הארי השיג את זה, או שהוא השיג, הוא נולד עם זה, הוא בא עם התוכנה הזאת לעולם, לפי מה שיודעים, או שהוא חברה, אנחנו לא שם שהייתה לו, חברים. אני לא יודע איך הוא עשה את זה.
לא, אנחנו לא מדברים על חברה באותם הזמנים. היו כל מיני מקובלים שהיום משתמשים פה ושם באיזשהו אנשים כדי להיעזר, אבל זה לא היה לפי החוקי העשיריות כמו רב. כמו שצבע רבש. ארי היה לומד אצל דוד שלו במצרים, אחר כך הוא היה סוחר, הוא היה צריך להחזיק משפחה, כי בלי אבא היה, אני לא יודע כמה היו לו אחים אחיות, הייתה אימא ועוד ילדים. אבא נפטר. והם נשארו בלי פרנסה. דודה הוא היה יחסית עשיר. הוא לקח אותם אליו. הוא לימד את הארי, ומשהו שידע בעצמו. כנראה שממנו ועלה אני תפס את ההתחלה של העסק, ואחר כך או מה שהיה אני לא יודע, אבל כנראה שזה מתוך הנסיעות שלו, שהוא גם כן היה נושא, הוא היה אומנם שבמצרים, אז היה בדמשק, זאת אומרת בסוריה, זאת אומרת, באותם הזמנים לעשות כאלו גיחות זה לא פשוט. זאת אומרת, הוא היה מכיר גם כן אנשים שהיו נמצאים בכמה מקומות. כתוב כל מיני דברים שהוא נפגש, אבל לא ידוע, לא ידוע. זאת אומרת, בדוגמה שלו רוצים להראות לנו עד כמה שהגורל של האדם שעוסק בחוכמת הקבלה הוא מאוד מוזר, לא שונה אלא ממש מוזר, שהוא עובר כל מיני מצבים בחיים שהוא בעצמו לא יודע איך שזה קרה, שאחר כך מסתכל על החיים שלו אחורה ולא בטוח שזה הוא עבר אותם. ככה זה. קודם כל זה בכלל כך קורה לכל אחד. שמסתכלים על החיים, אז כך מרגישים. אבל למקובלים זה ודאי כן. כי אדם מתחדש כל פעם יותר ויותר בכל מיני צורות שונות, אז הוא לא יכול לקלוט שזה הוא היה. כן.
מה המושג הזה שאליהו הנביא בא וכאילו דיבר איתו פנים פנים מסוג של נגיד, יש דבר כזה או שזה אומר הכוונה שאליהו הנביא זה מושג אחר?
לא בא אליך? טוב, נסדר. מין מחשבות ורצונות שמסדרות את האדם מוח ולב, ואז הוא יכול להיות באיזה השגה מיוחדת, שזה נקרא אליהו הנביא. לא לכל הנשמות, אלה לנשמות מאוד מאוד מיוחדות שהן צריכות את הידיעות הללו, הרגשות הללו, זאת אומרת, פקיחת עיניים, כזאת שהקהל, המטרה הכללית, דורשת מהם. זהו. אין לנו עסק בנסתרות, חבל על זה לדבר.
אני זוכר שאתה סיפרת ונעצרת, אולי תגלה לנו גם כן, היית עם הרבש בצפת ופתאום היה אור.
אני מבטיח לך שפעם כן.
מה זה פעם כן? ספר לנו עכשיו.
פעם,
לא. יש לנו הזדמנות עכשיו.
לא, הזדמנויות אני יודע.
זו?
הזדמנויות אני יודע, לא. פעם
מגידים?
פעם בצפת אני יכול להגיד לך, בטבריה אני יכול להגיד לך.
כן, אבל יש מגידים או אין מגידים? ומה זה מגיד לך?
כדי באמת לשמוע על זה, אתה צריך למצוא באר של מרים, לשתות משם מים, ואז אחרי זה תבוא ונדבר אחרת. כן? תסתכלו עליו איך שהוא נסתכל. איך כל אדם ואדם כמו ילד קטן מחפש כאלה דברים. כן? שזה הארי פוטר עכשיו ככה, יבואו אליו, עם הכובע הזה או משהו שם, ויעשה. יבואו אליך עם המקל, שום דבר לא יקרה. העולם כמנהגו נוהג, אין סודות, אני אומר לך, אין סודות, אלה מה שהיה לך קודם סוד, השתפרת, עכשיו אתה מבין, כי אתה לא יכול להבין את הסוד, איך להסביר לך? איך להסביר? אי אפשר. טוב, זה בקשר ל... על זה עוד מישהו רוצה לשאול? כבר בלבלת את כולם, לא זוכרים מה שקראנו. הוא דיבר על הארי והמגיד הארי, כן.
רב, איך אנחנו קשורים בתפקיד שלנו, בעשייה שלנו, עם הנשמה הזאת, דרך בעל הסולם, רבש, ודרכך?
קשורים בהכרח, כי אנחנו לומדים את התורה שלו.
ובפועל מה הביטוי של זה? אנחנו צריכים להקפיד ללמוד את הכתבים שלו?
לא, אם אנחנו לומדים בכללות את הספרים שלו, זה מספיק. אתה לא צריך כל מילה ומילה, זה בכלל לא. זה האידאה שלו, המשיכה שלו, שאתה רוצה ממש בכלי שהוא בנה, שאתה רוצה דרך הכלי הזה להשיג גם כן את הקשר שלך עם הבורא.
וכל הגמר תיקון, עד הגמר תיקון, הכל יהיה מבוסס רק לפי השיטה שלו.
כן, ודאי. שיטה שלו לא מנוגדת לכל השיטות המקובלים, מהאדם הראשון ועד היום. אלא היא יותר מפורטת, יותר בנויה, יותר משוכתבת בצורה כזאת, שאנחנו יכולים להשתמש בנכון, כי הבעיה שלנו להתפעל כדי להזמין המאור מחזיר למוטב. הלאה.
קטע מספר 2 מתוך ספר הברית השלם. ונאמנה דעו כי לא כדורות הקדמונים והימים הראשונים שהיו באלף החמישי, דורות הללו והימים האלה, כי באותן ימים היו שערי חוכמה זו סגורים ומסוגרים. לכן לא היו אז מקובלים אלא מעטים. לא כן באלף השישי הזה, שנפתחו שערי אורה, שערי רחמים, כי הוא קרוב לעת קץ הימין, ושמחה של מצווה ונחת רוח גדול, כעת בעיני השם להתפרסם כבוד שם מלכותו לעולם ועד. בפרט כעת שנדפסו כל כתבי הקודש לארי לוריה הזל, אשר פתח לנו שערי אורה שהיו סתומים וחתומים באלף אזיקים מימות עולם, וכל דבריו דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, וברשותו גילה מה שגילה, ואין לנו מכשול ולא שום סכנה כעת, כמו בנגלות ממש.
שוב, שעל ידי הכתבים שלו יכולים בלי שום בעיה, בלי בלבול, להגיע בצורה קלה ביותר בהבנה ובהרגשה, לגילוי. טוב, כל מילים לא מושפות הרבה. כן, בבקשה.
מה במה שערי פתח או גילה לעולם, ממש כמו שכתוב פה?
זה בעיה היא שבכל דור ודור יש לך תוספת אביות. דיברנו על זה אתמול, לכן לא חשבתי להרחיב. יש לך תוספת אביות בכל דור ודור. נגיד הייתה אביות שורש לאדם, א' לאברהם, כן? ב' למשה, כן? ג' זה לבתי המקדש, כן? וד' לארי. ובהתאם לזה, בתי המקדש הכוונה היא רבי עקיבא ורבי שמעון, כן? ובהתאם לזה היה יכולת שלהם לפתוח, לכתוב על החוכמה. כי אם תשאל עד כמה שהם ידעו, האנשים האלה חוכמה, הם ידעו אותה כולה, מקצה לקצה, לעומק עד גמר התיקון. לא היה להם בכל המציאות, לעולם הזה אני לא מדבר, זה מדומה, אין, אלא במערכת העצמה, לא היה להם בזה שום מקום שהם לא הרגישו את זה כדבר המובן ב-100%, בכל הכיוונים, בצורה אינטגרלית שבבת אחת הם מרגישים בתוך הנשמה שלהם שהיא מתוקנת, מיליארדי פעולות ללא שום הגבלה. אתה צריך להגיד, או, זה קורה, אה, בינתיים זה קורה, בינתיים זה, אולי כאן, אולי שם, אתה לא יכול לתפוס יותר מאחד. כן? כי רצון לקבל תמיד פועל לתיבה אחת. כן? אם אתה פועל בצורה אינטגרלית, בהשפעה, אתה לא מוגבל. אתה מוגבל לפי הרמה שלך, אבל אתה יכול להגיע למצב שאתה בלתי מוגבל. גמר תיקון, שאתה בלתי מוגבל, שאתה מרגיש את כל המערכת, קולט אותה בבת אחת, היא הופכת להיות שלך, וכל מה כל מה שנעשה בה, כן? בכלים, באורות, בהתקשרויות, זווגי דעקה, התפשטות, הכל, 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 הכל. זה הכל בעצם, אתה נמצא בזה, זה שלך, זה קורה בך, וזה נקרא אצלך החיים הנורמליים. זה לא מאמץ או עלייה מיוחדת או מה, זהו. עכשיו, אז קודם כל, מקובלים מרגישים ומשיגים המצב הזה, שנקרא מלכות דין סוף המתוקנת, ששם יש אין סוף כאלה פעולות בבת אחת, וזה לא מפריע להם לקלוט את זה, כי הכלי שלהם מתוקן מקבלה להשפעה, ובהשפעה אין לך שום בעיה לקלוט הפעולות האינטגרליות, כאלה ש... בבת אחד קוראים בכל מיני רמות ואיכויות. וזה מה שהם מרגישים. עכשיו השאלה, באיזה גובה, באיזה אופן הם יכולים להביע לך את זה? זה כבר תלוי במקובל עצמו. כמו שכתוב ש... רבי שמעון היה נשמתו כך וכך, ורבי אבא היה נשמתו כך וכך, ולכן הוא היה יכול לגלות ברזה, ורבי שמעון לא. אתה מבין? אז אחד מדבר, אחד כותב, וכן הלאה. ואחרים דנים. אותו דבר היה עם היתר מקובלים. זאת אומרת, ישנה הגבלה מסוימת לביטוי. אז כתבו בכל מיני צורות, משה גם כן כתב, אתה רואה איך שהוא כתב. הוא כתב ספר נפלא, אין מה לדבר עליה בכלל, שלם. אבל כתב בכזאת צורה שאנחנו, כמה אנחנו יכולים לתפוס. זהו. לכן, כל מקובל ומקובל, הוא אצלנו, יש לו מקום מיוחד. לא שהם כולם משיגים וזהו. יש להם הרבה מאוד הבחנות שונות, אבל מה שעשה הארי הוא באמת, מה שמיוחד בגילוי שלו, זה הסדר. סדר. רשימות, פרצופים, מידות, ספירות, מסכים, צמצומים, התקלריות וכו' וכו'. סדר. וחוץ מסדר, הטרמינולוגיה, איך להגיד? מינוחים? הגדרות? עולם המושגים, שזה, בלי זה היינו ממש מתבלבלים. ובעלי סולם המשיך בזה. לוח שאלות, תשובות, עניינים וכן הלאה. זה העיקר, תראה, הוא גם כן נוסיף לפני כל חלק בתאס, בשביל מה חלק הזה וכן הלאה. הוא רוצה לעשות את זה על כל התאס. הוא רוצה לבנות הספרים שלו, שהם היו מאוד מאוד סגורים מכל דבר. ללא שום ספק וללא שום תוספת. שלוש.
קטע מספר שלוש, מתוך כתבי בעל הסולם, גילוי טפח וכיסוי טפחיים. מזמן רשב"י ותלמידיו, בעלי הזוהר עד זמנו של הארי ז"ל, לא היה אף אחד מהמחברים שיבין דברי הזוהר והתיקונים כמו הארי ז"ל. לכל החיבורים האלו שקדמו, אינם אלא בבחינת בעלי רמז בחוכמה זו. וגם ספרי החכם הרמק ז"ל בכללם. וגם על האריזה על עצמו ראוי לומר אותם הדברים שאמר על רשב"י. דהיינו, אשר לקודמיו של האריזה לא ניתנה רשות מהשמיים לגלות באורי החוכמה, ולאריזה ניתנה הרשות הזאת. באופן שאין להבחין כאן משום גדלות וקטנות כלל, כי יכול להיות שמעלת הקודמים לו הייתה לאין ארוך גדולה ממעלת האריזל. אמנם להם לא ניתנה רשות לדבר זה. ולפיכך נשמרו מלכתוב הביאורים השייכים לעצם החוכמה, אלא הסתפקו ברמזים קצרים שאינם נקשרים זה בזה כלל. ומטעם זה, מעת שנתגלו ספרי הארי ז"ל בעולם, כל העוסקים בחוכמת הקבלה הניחו ידיהם מכל ספרי הרמק ז"ל, ומכל הראשונים והגאונים שקדמו להארי ז"ל, כמפורסם בין העוסקים בחוכמה זו. בכל חיי רוחם הדביקו רק בכתבי הארי ז"ל בלבד. באופן אשר עיקרי החיבורים הנחשבים בבחינת ביאורים בחוכמה זו, כראוי להיות, אינם אלא ספרי הזוהר והתיקונים, ואחריהם ספרי הארי ז"ל.
פעם פגשתי בתל אביב זקן, נסעתי איתו לצפת לאיזה עניין. הוא היה מהקבוצה שהיו לומדים רמק. אני גם כן באותם הזמנים עוד למדתי רמק, זה היה לפני שהגעתי לרבש. ככה, ודיברתי איתו ככה. היה מתייחס לבעלי סולם ככה, יפה, זאת אומרת, לומדים את זה ולומדים את זה. לא הייתה מורגשת שנאה נגד לימוד של בעלי סולם, או ארי, שבעלי סולם כולו בנוי על הארי. זה הייתה חבורה אז. היה זה בסוף שנות ה-80. הם כולם בוודאי שעכשיו זה כבר לא בעולם הזה, אבל מה אני רוצה להגיד, כן. מה שאם כן, שפגשתי אנשים שהם לומדים אגרה, הם היו שונים בעלי סולם ולא היו רוצים לראות את הספרים שלו בכלל על המדף. ולא יכולתי אפילו לברר למה כדי ככה שנאה גדולה. אבל הם למדו קבלה, למדו ספרים, למדו ספרי אגרא. אז יש ויש. ככה שתדעו. אבל באמת, כמו שהוא כותב, שמאז והלאה, שהארי התגלה, כולם לומדים ספרי הארי, אז אני ראיתי שתי קבוצות. קבוצה אחת שהייתה בכל זאת לומדת רמק, וקבוצה שנייה שהייתה לומדת אגרה, וכך היו מתייחסים לארי ולבעלי סולם. שאלות על הקטע עצמו? אולי.
אני
כן.
העולם שלנו עדיין נמצא בחושך טוטלי. לא מרגיש את העולם האמת, לא מרגיש שזה העתיד שלו. ומה באמת השיטה, שיטת הגילוי, שיטת ההצלה שארי גילה? שאפשר להגיד ככה וככה וככה, וזה אנחנו נגיע לגילוי.
שיטת הגילוי היא יכולה לפעול על אנשים שצריכים את הגילוי. שאם אדם טובע בנער, אז זורקים לו את גלגל ההצלה, והוא מבין מה לעשות ואיך לתפוס אותו, או זורקים לו חבל. אם אדם לא מרגיש שהוא נמצא בנער וטובע, אז אין מה לזרוק לו. אין מה לעשות. אתה מבין? לכן, אנשים שיש בהם נקודה שבלב, אז הם באים. הם באים לאלה שלומדים רמק, לומדים אגרא, לומדים עוד כל מיני שיטות, יש לכם מלא בעיתונים ובאינטרנט. ובשיטות של בעלי סולם. גם כן יש כמה שמלמדים אותם, כל אחד בצורה אולי משלו. אז יש ויש. לא. רבש היה סיפר לי שהוא היה באמריקה, נכנס לבקר את הרבי מלובביץ' ושאל אותו, תגיד לי, כמה זמן לוקח לתלמידים שלך להגיע ללשמה? רבי מלובביץ' אמר, נו, הם מתחילים ללמוד אצלי בגיל 12-13, אחרי שנתיים אני בטוח שכן. זהו. אז אתה מבין, אז ישנם שיטות שונות. אנחנו לומדים לפי מה שקיבלנו מהרבש, וכך מתקדמים. לא. בסדר? נו, אז כן.
אמרת שארי עשה סדר, שזה היה עיקר שמיוחד, שהוא סידר את החוכמה. רציתי לשאול אותו דבר לגבינו. אתה כל יום נותן לנו פה המון המון אינפורמציה, חוקים, ידע. האם התפקיד שלנו עכשיו זה גם לסדר את באמת את כל הידע הזה? כי
לא. אתה יכול אחרי שיעור לשכוח הכל. תשכח את הכל, תאמין לי, זה יותר יעזור לך. אחרת אתה תהיה מסופק בזה, או אני יודע היום, למדתי היום, אני למדתי אתמול, ככה. זה נקרא מלוא קריסור בשעשו פוסקים. נו.
השאלה שלי, כן, על עצמי זה מובן. השאלה, הוא גם סידר את זה בשביל למסור. אני מדבר כלפי הפצה, כלפי מסור.
לא, אתה מוסר רק איך להתקשר לאור המקיף. שום דבר חוץ מזה. כל החוכמת הקבלה היא נכנסת לאדם שמתקשר לאור מקיף, והאור מביא לו את המילוי, אותי, תיקונים ומילואים.
של הפעולה הזאת צריך הרבה הרבה לדעת לפני דברים.
לא, רק איך להתחבר.
גם בשביל זה צריך לדעת הרבה הרבה דברים.
איזה?
מה זה רצון, מה זה חבר, מה זה להתחבר, מה זה...
זה דברים.
ועוד
זה...
מחשב, כל דבר.
לא יותר מ-20 מונחים. לא יותר. וגם כן אלו, אתה לומד ככה. כן.
קטע מספר 4, מתוך ספר נוצר חסד. יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של הארי וספר הזוהר, אשר הם חיינו. ולו עמי שומע לי, בזמן המשיח, אשר הרע והמינות גובר, היו שוקדים כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתיקונים, כתבי הארי, והיו מבטלים כל גזרות רעות, והיו ממשיכים שפע ואור.
בסדר? נו קולה.
מתוך כמה יסודות, נגיד עכשיו אמרת 20, יש לנו כמה הכי בולטים שם. המאור מחזיר למוטב, לימוד מתוך החיבור, בעל סולם שם הפצה, ו...
נו.
איזה טפח הכי בולט אצל הרי ואצל בעל סולם?
איזה?
נו, עיקרון הכי בולט, נגיד, אצל הרי, ואיזה עיקרון אצל בעל סולם הכי בולט? או שאין כזה אחד, יש מכלול.
עיקרון במה? בהשגת החוכמה?
בקטע קודם...
אמונה למעלה מהדעת.
זה אצל בעל סולם?
גם אצל הרי.
אז איזה טפח או איזה עקרונות בעל סולם לא הסתיר ולא סיפר?
בעל סולם לא הסתיר כלום. שניהם פעלו בעיקר כדי, הרי פעל כדי כמה שיותר לשפוך. לשפוך את החוכמה בכמה שאפשר יותר. עשה את זה בצורה לא מסודרת, בלגן גדול, המון כתבים, כן? אבל בכל זאת בעיה גדולה ישיר. כל היתר אנשים הם אחריו שהתחילו לסדר את הדברים, היו עוסקים בזה שנים רבות, כמה דורות, ואיכשהו סדרו. בשבילנו העיקר זה העץ החיים של הרי. ו... נו, שר הכוונות אולי גם כן. אבל עץ החיים זה העיקר. שעליו בעל סולם בנה את התלמוד עשר הספירות. הרי לא הספיק לסדר את הכל, סדרו אחריו, בעל סולם... הוא גמר את זה וסידר את זה בצורה הנכונה. להגיד שכתבי בעל סולם לא דורשים שום שינויים, תוספות לאנשים שבאים עכשיו, אני לא יכול להגיד, אני אגיד לך, אם אנחנו מסתכלים על זה שחוכמה צריכה עוד למלות את עצמה, יכול להיות שיבואו אנשים, אבל בעלי השגה, וכאלו שהם יוכלו, הרשו לעצמם להוסיף לדברי בעל הסולם. לא. כל היתר מרשים רק לעצמם לעשות איזשהו תיקונים קטנים בספריהם, כדי שלא יתבלבל ולא יקל להסביר לאחרים. לא. אבל בעל הסולם באמת הוא עשה את זה. בקשר לכתבי רבש, קשה לי להגיד שיש משהו להוסיף בכלל. הוא הסתיר את זה בכל מיני מאמרים שלו, יש לו כמה מאמרים, 400, 500, לא יודע, אבל הוא הסתיר את זה כך במאמרים שאפשר למצוא הכל. מי שחורש אותם, מי שממיין אותם בפנים, בתוך עצמו, הוא מוצא הכל. לכן אני... עכשיו, העבודה שלנו, זה עבודה שהיא יכול להיות, יצטרכו אותם אנשים שבאים אלינו, ולפני שנכנסים ללימוד הרציני, וגם כן אנשים שלא באים כדי להיכנס ללימוד הרציני, אלא ככה, רוצים לשמוע רדיו, טלוויזיה, כל מיני דברים, אז אנחנו צריכים לאבד את השיחות שלנו, חומרים שלנו, לבנות מהם כאלו תוכניות, להתקשר עם הקהל רחב. וזהו. אני לא חושב שאני, ודאי שבשום צורה, אני לא מחליף, לא בעל סולם ולא רבש, אלא מוסיף למתחילים. לתת להם איזו מדרגה כך, לעלות יותר קל.
האם אפשר להגיד שאנחנו יותר לאפיין את אותנו כדוגלים בשיטת החיבור? במקום למעלה מהדעת, במקום...
מה הוא אומר? אני לא בעד.
אמרת עיקרון של... העיקרון של הכי בולט אצל הרי ובעל סולם הוא למעלה מהדעת. המאור זה המחזיר למותיו.
נו.
ואצלנו?
המאור מחזיר למותיו, רק זה מה שיכול לצל אותנו, את האנושות, את כולם, וזהו. אין יותר. טוב. אדון.
דיברנו הרבה על רגש. דיברנו הרבה על רגש, גם בטס, וזה מאוד חשוב שהחברים פה כולם ידעו כמה רגש יש באירופה כעת, כמה אש, בערה, בישיבות. אין, אם פעם אני זוכר, כל אחד היה מייצג איזו מדינה, מביא, אני איטליה ואנחנו רוצים. היום זה ממש גוף אחד, זה כל פגישה, זה הסיריה. הסיריה שיושבת ודואגת למדרגה הבאה. זה דבר מדהים מה שקורה. ריכזנו אתמול שאלות מהחברים באירופה. שאלה ראשונה, האם עלינו לשבת בעשיריות קבועות לפי מדינות ושפות, או לשים דגש על השפה, וככה לתת הזדמנות לחברים שבאים מאותה מדינה להתקלל עם החברים האחרים?
היה לנו ניסיון כזה כבר ברוסיה, ואולי בעוד איזה מדינות, מקומות כאלו, אז לשאול אותם ולעשות סיכום. אני לא יודע. או עשיריות קבועות, שהם אחר כך יוכלו להמשיך באירופה, עשיריות פיזיות, עשיריות אינטרנטיות, כן? או שהעשיריות שמקריות, ובין המקריות גם כן בשפות זרות. אני לא יודע. לפי מה אתם רוצים לקשור את האנשים? יש כמה עקרונות, כן? או שזה לפי אותו המדינה, או שזה ואותה שפה אם כך, כן? או שזה לפי דווקא התקללות אחרת. שהם הרגישו עד כמה שיש להם קשר בין החברים האחרים. לנו חשוב שלא יהיה להם קשר עם ישראל, נגיד, שיבואו לשם, נגיד, 100 ישראלים. כן? אלה חשוב לנו שאנחנו נעזור להם להיכנס בקשר ביניהם, ושהם יוכלו אחרי זה להיות בקשר ולעבוד על הקשר הזה. מה שאירופה כל כך צריכה. זהו. לכן, בזה תסתכלו ותחליטו. הלאה.
מבחינת תוכן, האם הכנס בפראג הוא המשך של כנס פיטר, או שזה דבר חדש, אתה רואה ממש?
אין חדש לגמרי, כי אנחנו הולכים למטרה אחת. אלה, אם כנס בפיטר אנחנו היינו מדברים על הבדל בין ביטו ויחישנה ואיך אנחנו עוברים מביטו ליחישנה, אז בכנס פראג אנחנו צריכים גם כן לדבר על זה, אבל בצורה הרבה יותר חדה. הייתי אומר, טרגית, כי אירופה נמצאת על סף הרבה מאוד צרות. וכדי לשמור אותם, או לפחות לתת להפצה שלנו כיוון הנכון, הסבר לכל דבר ודבר שקורה באירופה, למה הוא קורה ומה לעשות שהוא לא יקרה, אלא יקרה בצורה יפה וטובה לכולם, כן? ושסיבה לכל הצרות האלו זה כדי לדחוף את האנשים לחיבור, לראות להם עד כמה שהפירוט ביניהם הוא הרסני והוא מוליד כל הצרות, כן? אז כנס הוא צריך להיות סביב זה. איך איך הפירוט בינינו הוא סיבה לכל הבעיות, ואיך הקשר בינינו שאנחנו חייבים להתחיל לעשות אותו בלמעלה מהדעת, היינו בלמעלה מכל ההבדלים בינינו, הוא צריך להביא לנו רוגע, שגשוג, ובאמת נהיה דוגמה לכל האנושות. כן.
אז אולי בהמשך, האם תוכל לתאר לנו את קבוצות אירופה במצב האידיאלי שאתה רוצה שנגיע אליו? איך אתה רואה את זה?
אני חושב שכל קבוצה וקבוצה באירופה היא צריכה לפנות לאותם האנשים שהיו בפעם ולמשוך אותם, להזמין אותם. אם לא לכנס, אז לפחות לאיזושהי אספה לפני כנס, כדי לחמם אותם שאולי בזמן הכנס הם יהיו יחד איתנו בקשר רחוק. ואם אפשר אולי, אז מתוך הפגישה הזאת הם יתחממו ויבואו גם כן. אנחנו צריכים לדאוג למצב שהם ירצו לבוא, וגם כן שלא יהיו מתקמצים. כן? שאם כן, אנחנו נעזור להם לבוא, אנחנו נעזור להם בלשלם עבור הנסיעה או עבור שם כבר החזקת עצמם בזמן הכנס. כן?
זה מצב שאני זוכר מאירופה, מהמון חברים. יש שם, נקרא לזה, נישואים מעורבים. גבר נשוי לאישה שהיא לא בדרך. הגבר בדרך, האישה לא, והפוך. איך לשכנע, המלצה, את הבן זוג שלא בדרך, שייתן לי, ייתן לה, להגיע לכנס?
קודם כל, הם יכולים להגיע יחד. והם צריכים למצוא מי לא ירצה להיות בכנס, אבל מוכן לבוא, לעשות מהם איזושהי קבוצה, כן? ואנחנו ניקח בשבילם איזה אוטובוס ומדריך, ותהילו בינתיים בפראג, עיר יפה, עתיקה, עם פרברים, גם עם הכל. זה שיבלו ככה. לדוגמה, אשתי נוסעת איתי יחד, והיא מתכוונת שם לטייל בפראג, כן? זה הכל. ממש. לא שהיא לא שומעת שיעורים ולא לא שומעת כנס, אבל אני אומר לדוגמה, גם כן את זה תעשה. אני בעד זה. אם אפשר, אנחנו נשתדל לתת להם גם כן כל מיני תמיכה, סוגי שיהיו מרוצים. עוד.
אז החברים הם במעמד צילאי לגייס את כל החברים בכל מדינה שיגיעו, ולפעמים יש מקרים שחבר בכל זאת, למרות הכל, חבר נשאר ואומר אני לא יכול להגיע, והחברים רואים שזה לא הכרחיות. והם שואלים, מה הרגש, מה היחס שצריך להיות לנו עכשיו כלפי אותו חבר? זה מאוד קשה.
בחוכמת הקבלה אין כזה טיפול כאנישה. הוא זרק אותנו ואנחנו לא מדברים איתו. ברוגס כאילו. איך לעשות? אני חושב לעשות תרגילים האלה צריכים עכשיו. אתה לא נוסע, כאילו מנתקים ממנו הכל. בינתיים. יש לנו עוד זמן. כן? אז לשבועיים הקרובים. ואחר כך שוב לחדש, שירגיש שאנחנו מתייחסים כך, יכולים להתייחס אחרת. אולי, ככה קצת לעורר אותו. חוץ מזה אני לא יודע. אני אומר שאם זה עניין כסף, אפשר לסדר. אם זה עניין בייביסיטר שם משהו, גם כן אולי נעשה. אם זה עניין של בת זוג, גם. נו, מה עוד אני לא יודע. זה סך הכל יומיים, ויקנד. לא, לא יכול, אני לא יכול להבין מה זה כל כך בעייתי. אלה אירופאים, נו, אז סימן שבאמת מגיע להם לקבל איזה מכה. כן.
רב, בדרך כלל כנס אירופה מתייחסים לה כאילו שזה כנס של מערב אירופה. כמה באמת זה כנס הזה מיועד גם למזרח אירופה, לבלטיקה, למולדובה? כמה חשוב שהם יגיעו גם כן לכנס הזה?
אני בעד שהם יגיעו גם כן. מולדובה לא מגיעה לרוסיה, ולאוקראינה רק פעם אחת ראיתי אותה שם. לכן זה כן. בלטיה גם כן לא מגיעה כל כך לפיטר אפילו, שזה 100 קילומטר משם. הם גם כן לא הגיעו. כנראה שהם לא כל כך ססים להיכנס לרוסיה. אבל לצ'כיה זה בשבילם ממש לפי רוחם. אז אני מאוד מצפה שהם יבואו. אני בעצם מצפה שיבואו אפילו כולל מזרח אירופה. לא, אני לא מדבר ודאי על רומניה, בולגריה, זה ברור שכן.
שאלה נוספת שעלתה, יגיעו גם תלמידים חדשים שממש שיעור חמישי, שישי בלרנינג סנטר, האם להצמיד אליהם ותיקים או לתת להם להתערבב עם כולם?
רצו שיהיו קצת ותיקים, רצו ששימו לב על זה בעשיריות, ואם זה דברים קשים, אז שיסבירו. כנס זה לא לדברים קשים, כנס זה לדברים ללבביים. אז נצטרך לדבר על זה כרגיל, זה קשר וכו'. אני לא חושב שזה יהיה קשה.
רק רוצה להודיע הודעה שבגלל שאנחנו מחויבים למספר מסוים ויש הגבלה למלון, אז אנחנו פתחנו בהרשמה של עד 10 לחודש במחיר מופחת, במחיר יותר מוזל, ועד 10 לחודש מבקשים מכולם להירשם, ואז המחיר באמת נמוך, כי אחרי זה יעלה, וגם לנו זה עוזר, כי אנחנו מחויבים למספר מסוים למלון, אז ממש מבקשים עוד יומיים להספיק להירשם.
אבל גם אחר כך מי שירצה יהיה לו מקום.
כן, בהחלט, יירשם, אבל זה כבר יהיה מחיר יותר גבוה, כי אנחנו מחויבים.
טוב. נו.
רב, כמה זה חשוב, אלף חבר?
חלב חבר לתת או חלב חבר לקבל?
לתת.
רצוי. רצוי כמה שמסוגלים. אבל לא לתת אישית לאף אחד, אלא דווקא דרך חלב חבר. לא. עכשיו, כמה זה חשוב? בכל זאת חשוב. אני נמצא איתם בקשר, בינתיים הם אומרים לי שהכל בסדר. שרצוי להוסיף לשם, אבל לא שיש להם לחץ גדול מאנשים שמבקשים, והם לא יכולים לתת להם. הם חושבים שיהיה להם פחות או יותר כיסוי. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים למלות יותר ויותר, זה יהיה ליתר כנסים. אחר כך גם כן אצלנו כאן זה חודש חגים, באים אלינו אנשים, אנחנו יכולים שמחל בחבר נוכל לעזור להם לבוא אלינו, להיות אצלנו בחגים. נראה. כן, אתה רוצה לשאול משהו שי? טוב. אז לחשוב על איך אנחנו, כן שיון.
עכשיו ביקשו, פשוט שלחו שאלה, שיש הרבה חברים שצריכים עזרה, ומתביישים לבקש עזרה. איך באמת אפשר להתגבר על הבושה הזאת, ובאמת שיותר חשוב להגיע לכנס מאשר הבושה הזאת?
בושה זאת בעיה גדולה, צריכים לעשות צמצום כמו שאנחנו לומדים. נו, שיעשו צמצום, ויגידו מה הבעיה. אני לא מבין שאני הולך לבנק ומבקש הלוואה, אני מתבייש? הבנק שמח מזה שאני בא אליו, כן? הוא מקבל מזה אחוזים. הבנק רוצה שאני כל הזמן ארצה הלוואות והוא ייתן לי אותם, כן, מזה הוא חי. כאן גם כן אנחנו חיים מזה. אני נותן לאדם 1,000 שקל, הוא מחזיר לי, נגיד את זה, תוך שנה, אבל אני עזרתי לו, זה האחוזים שלנו, כן? ופעם אחרי זה הוא יעזור. חלב חבר בדרך כלל צריך להיות עם החזר. ממש, שכתוב מתי ומה, כי זה קופה שכל הזמן צריכה להתחדש ובעצם להחזיק את עצמה. אבל הריבית שלנו בזה שאנחנו עוזרים לחברים להגיע. זה כל התוצאה היפה. בסדר? טוב. אז היום בערב, בשש בערב, בשש? בשבע. היום בשבע בערב אנחנו מוזמנים ומזמינים את כולם לסעודת הארי אצלנו באולם הסעודות. כן? ובינתיים.
בזאת נסיים, תודה לצופים בטלוויזיה ויום טוב.